פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת יתרו. פרשה אמת מאוד מאוד מרכזית. מה פוש מרכזית? עשרת הדיברות, מתן תורה. צריך באמת להיזהר, כתוב בהלכה שיש כאלה שלא נוהגים לקום בכוונה כשקוראים את עשרת הדיברות, שלא יחשבו לרגע שעשרת הדיברות זה חשוב מאוד, זה באמת חשוב, אבל כביכול יש דברים אחרים בתורה שפחות חשובים. אז נכון, מתן תורה, אבל ידוע שבמתן תורה ניתנו, משה רבנו נתן את כל התורה במתן תורה. עשרת הדיברות זה היה מה שחקוק על הלוחות. אבל אני הייתי רוצה לעסוק דווקא בפרשת יתרו, קודם כל יתרו, שנכתב התייתר פרשה בתורה ונכתב על שמו פרשה שלמה בתורה, יתרו. נכון, הוא היה חמיב של משה רבנו, היה לו זכות גדולה מאוד, בוודאי. אני מניח שגם היה לו בת מוצלחת מאוד ומיוחדת, ציפורה. אבל אני חושב שכדאי לנו ללמוד משהו מאוד מאוד מיוחד מהחלק הראשון של הפרשה, מהביאה של יתרו. הרי ויבוא יתרו, יתרו מגיע, הוא שמע, וישמע יתרו, הוא שמע שמועה ובא. נקודה ראשונה באמת, הנושא הזה של וישמע יתרו, אומר רש"י, מה שמועה שמע ובא? שמע קריעת ים סוף, שמע את הניסים הגדולים שהיו לעם ישראל, והוא בא והחליט לבוא ולהצטרף לעם ישראל. וזה לימוד באמת, אם אפשר לומר אפילו יומיומי בשבילנו. אנחנו שומעים כל כך הרבה דברים טובים, הערות באלף ובעין, אבל אנחנו לא עושים מזה שום דבר. אם אפשר לומר, נכנס באוזן אחת ויוצא באוזן האחרת, או אפילו לא נכנס בשום אוזן. תוך כדי החיים שלנו, במשך ימים ושעות, אנחנו שומעים כל כך הרבה דברים טובים. אפילו עצות חכמות לחיים טובים יותר. אפילו לא דברים רוחניים ומוסר. ואנחנו לא מיישמים את הדברים. ולכן התורה מתחילה מיד וישמע יתרו. חותן משה, כהן מדיין. הוא שמע ואומר רש"י, מה שמועה שמע, הוא בא. הוא הגיע. הוא שמע משהו, הרי כל העולם שמע, שמעו עמים רגזון, חיל אחז יושבי פלשת, כולם שמעו, כל העולם שמע, ואפילו התלהבו ורצו, כתוב המדרש הרי מספר שרצו לבלעם ושאלו אותו מה קרה פה, הרי כל הימים, כל המים שבעולם נחתך ונחצה בזמן של קריאת ים סוף. אז כולם התלהבו והבינו שקרה משהו, אבל אף אחד לא עשה צעד אחד קדימה. נו, הבנתי, אני קולט שיש משהו רציני מאוד, הוא לא עשה שום דבר. אף אחד מאנשי העולם לא עשו שום דבר, אפילו שהבינו, הפנימו אפילו עד כדי כך, ידעו שקרה משהו רציני מאוד, אבל לא עשו שום דבר. אז קודם כל לומדים מיתרו, וישמע יתרו, שמע ובא. דבר שני שאני חושב שאפשר ללמוד מיתרו, ודווקא החלק הזה אני חושב שאפשר ללמוד באופן מיוחד ממשה רבינו. ננסה לתאר לעצמנו איזושהי סיטואציה. משה רבינו כבר קיבל את שרבית ההנהגה, מה פוש קיבל את שרבית, הוא היה בתקופה כביכול הכי טובה שלו. מוציא את עם ישראל ממצרים. עובר איתם את הים. ניסים אדירים, הרי ברגע שהיה לפני הים, עם ישראל קצת התלונן לפני משה, מה יקרה? הוא אומר להם, משה, אל תדאגו, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. וכן עם ישראל רואה מול העיניים איך משה מוביל אותו, ומשה מנהיג כמעט, בתקופה היא לפחות, בלתי מעורר. ואז חמיב מגיע. חמיב כהן מדיין. לא שייך לכל העסק. ומתיישב ליד משה, חמיב יתרו, מתיישב לפניו, ואמר ואומר לו, תשמע, נבול תיבול, אתה יושב מבוקר עד ערב, ואתה מקבל אנשים, למה שלא תעשה שרי מאות, שרי עשרות? תיקח, הוא מביא לו איזו יצאה טובה. יצאה באמת טובה. משה רבינו מקבל את הדברים כמות שהן. עכשיו, קודם כל, זה באמת קשור לנקודה הקודמת שדיברתי על וישמע יתרו. יתרו שומע ומבצע. מבצע מגיע, ובשביל יתרו זה היה עבודה עצומה, לעזוב את הכהן מדיין ולבוא לעם, ולהסתופף בצילם של עם ישראל, זה לא היה לא פשוט בתקופה ההיא בוודאי, זה ללכת למדבר. נכון שהוא הבין שיש ניסים, והיו ניסים, ויהיו עוד ניסים, אבל הוא היה אצלו כהן מדיין, הוא עשה מעשה דרמטי ביותר. אבל יותר מזה, יתרו נותן עצה למשה רבנו, משה רבנו דבר ראשון מה עושה? מקשיב לו, שומע, מאזין, מטה אוזן ומיישם. אז קורה פה שני דברים לדעתי. קודם כל משה מקשיב, מקשיב כמו שצריך, כי לדעתי, אני חושב כך, רוב מה שאנחנו באמת לא מיישמים את מה שאנחנו שומעים, כי אנחנו לא באמת שומעים. אנחנו לפעמים כל כך עסוקים בדברים אחרים, עסוקים בכל המערך הטכנולוגי שעוטף אותנו ומשגע אותנו. ואנחנו לא באמת שומעים, אנחנו, זה באמת עובר ליד האוזן, זה אפילו לא נכנס ויוצא, זה ממש עובר ליד האוזן. אנחנו כל כך לא סבלניים, אם נקרא לזה בלשון הזאת, לסביבה שלנו, באמת להערות גם בעין וגם באלף, שאנשים אומרים בסביבה שלנו. אבל נחשוב יותר מזה, חמיב של משה רבינו, איך הוא מגיע חם שלו, ומתחיל להגיד לו הערות, תעשה ככה, כדאי לך. באופן נורמלי, בעולם הנורמלי, אדם יגיד, כן, 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 יכבד אותו ודאי, ייתן לו איזושהי מילת כבוד, וזהו, בזה זה יסתיים, ודאי שלא יבצע, משה רבינו, המנהיג, היכולים הבלתי מעורער, שבאמת מנהל את עם ישראל, ומנווט אותם, מקדם אותם, זה היה אוטוטו לקראת מתן תורה, אז באמת, היה רגע שהוא יכול להגיד, בסדר, נכון, אתה אומר דברים נחמדים, תודה רבה, ו... הוא הרי ידע שאוטוטו יתרו חוזר למקומו, אמר לו תודה ולהתראות כביכול. אבל הוא מקבל, מקשיב ומבצע. מקבל, מקשיב ומבצע, זה דבר שאפשר ללמוד עוד שוב, דברים הפשוטים, מתן תורה, דברים כל כך עצומים וגדולים. אבל משה רבנו שומע את יתרו. וכן, יתרו מה שואל אותו, מה קורה? תגיד לי, אם בא אליך דבר, מה אתה עושה עם זה? אז משה מסביר לו באופן יפה, כולם באים, יש להם הרבה שאלות, לכן אני עומד מבוקר עד ערב, ואני שופט אותם. ואז יתרו מביא לו, שמה בקולי, אי עצך, ויהי אלוקים ממך. הוא כבר מוסיף לו, תשמע, הכל, זה יהיה בסדר, יהיה אלוקים ממך. אתה תהיה למעלה ותביא את כל הדברים הולכים, לפני הקדוש ברוך הוא, אבל תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראה אלוקים, אנשי אמת, ותביא שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות. ובאמת, משה מיד מקבל, וישמע משה לכל חותנו, ויעש, כל אשר אמר. שוב, משה לא רק לא מתווכח, משה במעמד שלו, טוב, זה נראה לנו באמת איזשהו דבר, משה רבנו בוודאי שישמע. משה רבנו היה יצור אנוש. הוא ודאי יכול לשאול רגע, או לדון, להגיד, תשמע, אבל בכל מקרה יש דברים כבדים מאוד, קשים שאני לא יכול להעביר את זה הלאה. אבל משה רבנו מקבל את הדברים, כי הוא מבין. הגיע חמי ואמר דברי חוכמה. אז בכלל, אני חושב שללמוד מכאן, שגם כל אדם, כל אחד מאיתנו שחמיו נותן לו עצות, בסוף הוא רוצה לטובתו, וזה מה שהתורה מלמדת אותנו. אני באופן אישי זכיתי שחמי נותן לי עצות טובות תמיד, בוודאי. אבל אני מניח שרבים, רבים רבים מכלל ישראל, שלפעמים החם שלהם רוצה לתת להם עצות, אוטומטי ישר כבר, נו תגיד, ומנסים להתחמק, כי חושבים לרגע שאולי הוא לא רוצה את טובתו. אבל התורה מלמדת אותנו כמה משה רבנו מרום מעלתו, קיבל ולא סתם קיבל, מיד ביצע את מה ששמע. אז קודם כל שכמו שלמדנו, וישמע יתרו, מה שמוע שמע, הוא בא, ודבר שני, משה רבנו שומע את חותנו, מיד מקבל את העצה הטובה, ועושה את כל מה שחמיב אומר לו לעשות. ערב שבת פרשת יתרו, ואנחנו, הייתי רוצה אתכם ביחד לעסוק שוב, בהמשך אולי לחלק הקודם, לעסוק עוד ביתרו ובמשה רבנו לפני שקיבלנו את התורה, שזה באמת אכן אחד מהפרשיות המרכזיות של התורה הקדושה, מתן תורה ועשרת הדיברות. בואו ננסה לראות, הרי יתרו כתוב שהוא הגיע ממדיין, כהן מדיין, הצטרף לעם ישראל, ודבר ראשון הוא בא לתת עצה טובה לחמיב, לחתנו. משה רבנו מקבל עצה מהחותן שלו. הרי הוא אומר לו מיד, ויהי במחרת, כך מסופר, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מהבוקר עד הערב, ואז חותן משה, ויהיה חותן משה, את כל אשר הוא עושה, ואז הוא אומר לו, מה הדבר הזה אשר אתה עושה? למה אתה לבדיך? וכל העם ניצב, ואז משה מסביר לו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, אם יהיה להם דבר, ושפטתי בין איש לרעהו, והודעתי את חוקי אלוקים. ואז אומר לו חותן משה, יתרו, פונה אליו, אומר לו, יצא לא טוב הדבר. נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה השם איתך, כי כבד ממך הדבר. נותן לו יצא, שמע בקולי. תביא את הדברים, תביא שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות, ושבטו את העם בכל עת. והאמת, אם מי שמעין ברשי, רואה דבר, דבר שמשנה את כל התמונה פה. הרי מה יתרו? יתרו רואה את משה רבינו, ומה הוא רואה? הוא אומר לו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. מה הוא עשה? מדוע אתה יושב לבדך, וכל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב? וגם כתוב הרי קודם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אומר רש"י, על הפסוק הזה, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד ערב, וכי תאמר שאכן עמדו העם אצל משה מן הבוקר עד הערב, מה, היה לו זמן, אז מה הוא עשה? לא היה לו זמן לדברים אחרים, רק לשפוט את העם. אומר רש"י, לא, אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתה, כאילו שותף למעשה הבריאה מן הבוקר עד הערב. זאת אומרת, למעשה כל משך ה-24 שעות, דיין שדן דין אמת לאמיתה, הוא שייך ושותף למעשה הבריאה, ולכן כתוב, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אז למעשה, לפי רש"י, הדברים שונים לגמרי מהסיפור שאנחנו קוראים בפסוקים. אם באמת אכן משה לא עמד מן הבוקר עד הערב, אז מה יתרו בא להתלונן בפניו? מה, איזה עצה יתרו נתן לו? תשמע, למה, אתה יושב הרי מבוקר עד הערב, אתה תנבול תיבול, אתה לא תסתדר ככה, אתה יושב מן הבוקר עד הערב, מה תעשה? הרי לפי מה שרשי מסביר, פשוט רשי, דברי רשי הפשוטים, לא מדברים פה על איזה מדרשים, מדרשי אגדה. רשי מסביר את הפסוק מן הבוקר עד הערב, אומר, לא, 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 וכי תעלה על דעתך שמן הבוקר עד הערב? אומר רשי, מה פתאום? הוא ישב זמן מסוים ביום. אם זה אכן נכון, אז אם זה אכן, זה ודאי נכון, כי רשי אומר את זה. אז משה רבנו באמת לא ישב מן הבוקר עד הערב, אז מה הייתה הטענה, או העצה שיתרו מנסה להגיד לו, תשמע, תביא שרי 50, שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות, תחלק את העבודה, ואז תהיה רגוע יותר. אבל שמעתי פעם הסבר נפלא ביותר. אני מניח שמדרשים, מפרשים קודמים, עומדים על הדבר, כי באמת, מי שלומד את הרש"י צריך מיד לעלות בפניו השאלה, אז אם כן, מה כל הסיפור פה, מה כל הבעיה? שמעתי את הדברים מראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון הגדול רבי חמות חי אזרחי, שהוא אמר דבר עצום ונפלא. הוא הסביר את הדברים, והדגיש אותם על הפסוק שיתרו פונה אליו, ואומר לו, מה הדבר הזה שאתה עושה? אומר לו יתרו, מדוע אתה יושב לבדך? נבול תיבול גם אתה. הוא התייחס לי יותר, נכון שיתרו גם אומר לו מן הבוקר עד הערב, הוא מתייחס למה שהתורה עצמה כתבה קודם מן הבוקר עד הערב, אבל בעיקר מה שיתרו מתלונן או מאיר את הערותיו למשה, נבול תיבול גם אתה, למה? כי אתה יושב לבדך. תאציל, תעביר סמכויות. ברגע שאתה לבד, אתה תהיה בבעיה. נכון שאתה יושב רק שעה, שעתיים ביום, 3 שעות, 4 שעות, נכון? אתה עסוק מאוד. אבל זה עצת חיים. זה עצה לחיים, זה ההקדמה למתן תורה. כל אחד ואחד מאיתנו. יש לו את הטריטוריה שהוא שולט עליה, במשפחה שלו, בעבודה שלו. כל אחד יש לו את הפרויקט שלו שהוא עושה. לכן, העברת הסמכויות זה הדבר החשוב ביותר. זה לא רק המילה העברת סמכויות, שכדאי שתעביר סמכות ממישהו אחד למשנהו, לעובדים שלך, אלא זה להרגיש ולהבין שאתה לא יכול לעשות דברים לבד. כי זה לא סתם, זה שעם ישראל לא הולך אליך, זה מה שיתרו אומר למשה רבינו, לא הולך רק אליך, והולך לעוד שרי אלפים, שרי מאות ושרי 50 ושרי עשרות, הדברים מתחלקים, השרי עשרות שומעים את השאלה, יכולים להעביר את זה לפילמי שרי 50, וככה זה מגיע אליך אחרי שכבר עוד כמה אנשים חכמים עברו על הדברים. ההתייעצות ולא להישאר להיות לבד, זה לא רק להישאר במובן להיות לבד, כי אתה מחזיק הכל תחת הידיים שלך, זה מראה שאתה חושב, אני אפסי עוד, ואפסי עוד. אני מבין בהכל, אני יכול לבד לעשות את הכל, זה הבעיה העיקרית. היום חברות גדולות ביותר, בכל מקום בעולם, סוחרות לעצמם יועצים חיצוניים, בשביל יעל, אפילו חברות מרוויחות מאוד. לא שיש להם איזושהי בעיה, שברגע שמגיעים לאיזושהי בעיה, ודאי שצריכים להביא יועצים חיצוניים בשביל לעזור למפעל, לחברה, לצאת מהמשבר. אלא היום כל חברה, אפילו שמרוויחה, מבינה שאם לא תעמיד לעצמה, לרשותה, יועצים חיצוניים מכל מיני תחומים, זה לא טוב, זה לא בריא. וזה בדיוק מה שמשה רבינו מקבל את ההערה מיתרו. למה אתה עושה את זה לבד? לבדך. נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה השעימך. כך אומר יתרו למשה רבינו. אז העצה פה שיתרו נתן למשה, זה גם הרבה יותר מעצה טכנית. תשמע, אתה לא מסתדר ביום שלך. אין לך מה, אתה, אם אתה יושב מהבוקר עד ערב, ככה זה נראה ככה, כשלומדים וקוראים את הפסוקים, זה נראה כזה יותר פשוט. יתרו מגיע ואומר לו, תשמע, אני לא מבין, אתה יושב מהבוקר עד הערב, אז אם אתה רוצה לעשות כמה דברים לעצמך, לא יודע, עם האישה והילדים, אין לך זמן. בוא תיקח לעצמך כמה אנשים בשביל לחלק יותר טוב את הזמן שלך, שזה גם חשוב, זה גם עצה חשובה, וזה ודאי שמשה רבנו היה צריך לקבל עצה מהסוג הזה. אבל בשביל זה, התורה מייתרת פרשה, יתרו מלשון, יתרו פרשה, ויתרו מביא פה איזשהו רעיון, רעיון גאוני, יתרו ראה פה משהו הרבה יותר עמוק. את הלבדך. אתה עושה את הדברים לבד, אתה לאט לאט בונה לעצמך מערכת שהכל לבד. אתה לא צריך להתייעץ. ודאי שכשיש שאלות קשות, אתה עצמך אומר שאתה מעביר את זה לקדוש ברוך הוא, אבל לאלוקים. אבל אתם יודעים שרבים וטובים, מאנשים שאתה שואל אותם, למה אתה לא שואל רב דבר מסוים? הוא אומר, כי אין, לא צריך לשאול, כי אין שאלה. באמת זה נכון, יש הרבה דברים שלא צריך לשאול רב, או, 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 או רבי, או, או לא משנה מי, איזשהו, אפילו חבר, לדבר שאין בו ספק. לא צריך לשאול. הרבה מאיתנו עושים דברים יום-יום, דברים פשוטים, שלא צריך לשאול עליהם. כשאדם מגיע לאיזשהו צומת מסוימת, ספק, מסתפק בדבר כזה, בדבר אחר, אז הוא הולך לשאול מישהו. כשמשה רבינו מקבל מהבוקר עד הערב, וכמו שראינו ברש"י, שהוא לא מקבל למעשה מהבוקר עד הערב, אפילו שעתיים ביום, אבל לבד, הכוונה היא שהוא בונה לעצמו מערכת כזאת שהוא לא צריך להתייעץ. שהשאלות באות והוא עונה תשובה. מה שאין כן כשיתרו אומר לו, תשים, תתחיל להציל סמכויות. תבנה את זה בצורה הזאת שיש שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, והם לאט לאט יקבלו את השאלה, יסתפקו בה, יתייעצו, יבואו אליך כבר וגם יתייעצו איתך כשהשאלה תהיה קשה יותר. אז אתה תשמע עוד דעה שכבר כשהשאלה הגיעה לפניך, היא תבוא עם איזשהו המלצות. היום יש כאיזה, יש הנושא הזה, הוא מאוד נמצא על הפרק, מעבירים מגוף לגוף וכל אחד ממליץ משהו, ואתה צריך להגיע לאחר בעולם המשפט הישראלי, בוודאי זה בנוי מהסוג הזה, ואנחנו עדים וערים בשבועות והחודשים האחרונים לתחום הזה מאוד, שזה עובר מגוף לגוף, הגוף עושה דבר מסוים, חוקר, בודק, ממליץ ומעביר הלאה. ואז הגוף שמעליו בודק, גם כן מקבל את ההמלצה, אבל יש לו את העצמאות שלו. וזה בדיוק מה שיתרו אומר למשה רבינו, אתה תיקח את השרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, הם יקבלו את השאלה, יבדקו אותה, יש מקומות שבאמת השאלה תהיה פשוטה, שהם יוכלו לפתור אותה וגמרנו. אבל גם כשיש שאלה, והספק יישאר קשה, הם יעבירו אליך עם ההמלצות שלהם, עם ההסתכלות שלהם, זה ייתן לך מרחב חדש, מרחב עבודה, והסתכלות באמת שונה לחלוטין. ולכן לנו, זה הלימוד שלנו, הרי מה אנחנו עובדים. האקטואליה שלנו זה היום-יום שלנו, שאנחנו לומדים מהפרשה. פשוט להתייעץ, לא כל דבר לחשוב שאנחנו יודעים לבד. זה באמת סוד של ההצלחה, ויתרו הגיע עם העצה הזאת, והתורה נותנת לזה במה כל כך רחבה, וככה, כמו שיתרו אומר לו, והקל מעליך, ונשאו איתך, ואם אתה תעשה את זה, כל העם הזה, אומר לו יתרו, על מקומו יבוא בשלום. הלוואי שאנחנו נבוא בשלום לכל הדברים הטובים שאנחנו רוצים לעשות, אבל לפחות שנדע שאנחנו לא עושים את הדברים לבד. ערב שבת פרשת יתרו, ואנחנו עוסקים ביחד, פרשה אקטואלית, ומנסים ללמוד על אחד מהדיברות מעשרת הדיברות, על דיברה אחת מעשרת הדיברות. עשרת הדיברות אכן זה החלק המרכזי, או בכלל מתן תורה, זה הפרשה המרכזית שלנו בחמישה החומשי התורה. הדברים חוזרים על עצמם בספר דברים בפרשת ויתחנן. אבל דיברה אחת שהיא מרכזית וחשובה זה לא תחמוד. הייתי רוצה לעמוד ביחד איתכם על הדיברה הזאת. והאמת היא שהשאלה שאני אשאל אתכם, האבן עזרא שואל, איך אפשר לחייב מישהו מאיתנו על מחשבה והרגשה? מילא לא לגנוב, בסדר גמור. אומרים לבן אדם, אל תגנוב, גם אתה מאוד רוצה וקשה לך בלי לגנוב. אבל אומרים לך, אל תגנוב, אל תעשה מעשה. כבד את אביך ואת אמך, בוודאי שזה יותר קל. זה לא רק הכבוד הפנימי בלב והערכה, אלא יש מצוות כבד את אביך ואת אמך. זה מצווה שיש בה מעשים מאוד ברורים וחדים, יש הלכות, מי שפותח את השולחן ערוך יודע בדיוק מה הם הלכות כיבודה בהם, הלכות שבת אין מה לדבר בכלל, לא צריך אפילו להסביר כמה מצוות השבת, זכור את יום השבת, שמור את יום השבת, כמה הלכות מעשיות יש לשמור ולכבד את השבת. אבל כשהתורה מבקשת, דורשת מאיתנו, לא תחמוד. שואל לבן עזרא, איך אפשר לצוות אדם על המחשבה שלו? ועל ההרגשות שלו. אדם הולך ברחוב, רואה איזשהו רכב מאוד מאוד יפה, והוא חומד את הרכב. מה יכול לעצור את המחשבות שלו? אני חושב שהשאלה הזאת שייכת גם כן, אנחנו עברנו את ט"ו בשבט, אנחנו מתקרבים לחודש אדר. את השאלה הזאת תמיד שואלים אותי גם בחודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה. איך אפשר לחייב, לצוות, להמליץ אפילו לאדם להיות בשמחה? נכון? זה חודש נפלא, חודש אדר. יש מצוות, יש חג הפורים שבכלל אנחנו שמחים עדי עד, אבל יש אנשים לצערנו שלא יכולים, קשה להם. איך אני יכול להריץ שמחה היא בסוף משהו פנימי? זה לא עצם הרקידה, לא אומר לך תרקוד בחודש אדר, אלא תהיה בשמחה. איך אפשר לחייב אדם להיות בשמחה כשהשמחה היא למעשה משהו שבא מהלב ומהרגשה, מהשכל, מההבנה, ואם אתה בהבנה, במצב ההבנה שלך הוא מצב לא כל כך טוב, אז איך אתה יכול לבקש או שיבקשו מאיתנו לשמוח, או, וזה אולי החלק המרכזי כמו ששאלתי קודם, שאלתו של אבן עזרא, איך אפשר לחייב מישהו מאיתנו לא לחמוד? אומר אבן עזרא תשובה שהיא למעשה די פשוטה, אבל היא שוב פעם יסוד עמוק בכלל בחיים שלנו. אומר אבן עזרא משל לבן כפר שהגיע לעיר, נכנס יום אחד לעיר בהתרגשות יתרה, היה זה יום שהמליכו את המלך, והכרכרה של משפחת בני המלוכה עברו בשדרה המרכזית של העיר, וכולם מנופנפים להם לשלום ולכבוד. ולאחד הכרכרות יושבת בת המלך, מכובדת כמובן, כמו שצריך. האם, שואל אבן עזרא, האם אותו בן כפר יחשוב לרגע שהוא יכול להתחתן עם אותה בת מלך? המכובדת והנפלאה ככל שתהיה. אלא ודאי שלא, הוא מבין את זה שהוא בן כפר, הוא כל כך חוק מזה שהוא אפילו לא במצב של לחמוד. הוא מעריך מאוד, הוא מכבד, הוא מוחא כפיים, אבל הוא לא יחשוב לרגע שהוא יכול להתחתן איתה. אומר אבן עזרא בדיוק אותו דבר, כשהתורה מבקשת, דורשת, מצווה אותנו לא לחמוד, אלו בדיוק אותם דברים. אם אדם ידע שהמרחק בינו לבין הדברים האלה שהוא מנסה וחושב שלחמוד אותם, הם כל כך ירוקים והם לא אפשריים, אז הוא אכן לא יחמוד. אדם חומד כשהוא חושב לרגע שעם קצת כוח, עם קצת מזל, לא יודע מה זה המילה הזאת, מזל, הכל הרי מיתו התברך, אבל עם איזשהו משהו קטן שמפריד בינו לבין אותו דבר שהוא חומד, אז באמת קל לו לחמוד. הוא רואה דבר שהוא אומר, רגע, אני הייתי רוצה שזה יהיה שלי, הייתי רוצה את זה עבורי, אני חומד אותו. למה? אם אני קצת אתאמץ, אני אבקש, אני קצת אעשה השתדלות, אז זה יבוא אליי. אבל אם אדם ידע שכל מה שמגיע לו, הכל מ-0 עד 100, הכל הוא יקבל כמו שצריך מאיתו יתברך מהאלוקים, ומה שלא שייך לו ולא מגיע לו, הוא לא יקבל אף פעם, ויהפוך את כל העולם, וישנה סדרי עולם. הוא יבין שאין בזה לא תחמוד. את ההרגשה הזאת, חוויתי לא מזמן, כשבאתי לנחם משפחה, שאבא, אב המשפחה נפטר בפתאומיות, ולא היה בגיל כל כך מבוגר, אבל היה כבר חולה לב, היה לו בעיות רפואיות, אבל למעשה זה היה פתאומי. וראיתי את הבנים יושבים ובאמת בכאב עצום, ממררים בבכי. שאלתי אותם, תגידו לי, מה הכאב הגדול, חוץ מהקשר שהיה לכם בטח עם אבא והכל, זה, מה, תסבירו לי. אחד הבנים אמר לי, אני רוצה להגיד לך, כבוד הרב, תשמע, אבא שלי היה עשיר מאוד גדול. הוא בעל כוח, בעל חברה גדולה, הרבה עסקים היה לו. בכסף שהיה לו, הוא הרגיש, הרגשנו עד היום, שכל מה שהוא רוצה, הכל מתקיים. אין שום בעיה, הוא מבקש שהוא פלוני אלמוני יבוא אליו. כולם היו מתייצבים אצלו במשרדים, בבית, מי שהוא רצה, ממש מאחרוני הפשוטים, עד אנשים החשובים במדינה. כל מה שהוא רצה, הכל התקיים. שום דבר לא מנע מאיתנו גם כבנים, רצינו משהו, מיד קיבלנו. ופתאום מהרגע להרגע, כך אומר לי הבן, אין, הלך לעולמו, וזהו, מה, הכסף לא עזר לו להישאר בעולם? ולכן השוק שלהם, זה לא השוק, זה עצם זה שהוא נפטר, הכאב העצום כמו כל אבא שנפטר, אבל הכאב הזה, החלל, שההלם שאותיר אותם, המצב הזה שאבא עשיר, החזק, הגדול והנכבד, שברגע אחד, ברגע של פטירה, פתאום, הרי הוא היה כזה חזק ויש לו כסף. כשיצאתי משם מבית האבלים, אני הרגשתי את הנקודה הזאת של מה שאני מדבר איתכם עכשיו על הלא תחמוד. כשאדם חושב שהוא יכול לעשות הכל ושכל מה שהוא יבקש או ידרוש, עם קצת מאמץ לפעמים הוא יקבל, אז קל לו גם לחמוד. הוא חומד דבר כזה וכזה, ואוטוטו, אם הוא קצת יעבוד, יעשה עוד איזשהו משהו, אז הוא יגיע לזה. אז קל לו לחמוד, וגם באמת זה חלק מההרגשה שלו, שהוא יחמוד, והוא בסוף יגיע לדברים שהוא חומד אותם. אבל אם אדם ידע שבאמת הכל מהאלוקים, שום דבר שלא מגיע לך, לא יגיע אליך. גם אם יש לך הרבה כסף, וגם אתה איש חזק מאוד, מה שלא שלך, לא יגיע אליך. וגם אם תעשה את המאמצים הגדולים ביותר, ותחשוב שזה מתקרב אליך הכי הרבה שבעולם, ברגע שזה היה אמור להיכנס לידיים שלך, לבוא אליך, זה ייפול. באיזשהו סיטואציה, רואים את זה מי שבאמת עוקב, אחרי דברים דווקא, כמו שאמרתי, באנשים שיש להם את האפשרויות הכלכליות, כביכול כמעט לכל דבר. אפשר לשאול אותם כמה לפעמים מה שהם בדיוק רוצים, בצורה מדויקת, דברים גשמיים, הם לא מקבלים ולא משיגים. פתאום נפל פה, נפל שם, וזה לא מסתדר. אלו בדיוק הדברים שהאבן עזר מלמד אותנו במצווה, או בחיוב, או בציווי של לא תחמוד. עומד מאחורי הציווי הזה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שורשי. לא סתם אומרים לבן אדם, תלך ברחוב, אל תחמוד. כי באמת זה קשה. עצם הציווי הפשוט הזה, לצוות על הלב שלנו, על השכל שלנו, אי אפשר. אפשר לצוות על דברים פרקטיים, מעשיים. תעשה, אל תגנוב, תכבד. אומר האבן עזר, אם אתה רוצה באמת לבנות לעצמך אישיות שונה לחלוטין, טובה, שלא חומדת, צריך לקחת שלב אחד אחורה, ולהבין שמה ששלך, שלך. צריך לעשות השתדלות על הרבה דברים. אדם לא יכול לעמוד באמת הרי בבית עם רגל על רגל, ויגיד, טוב, מה שאמור להגיע לי, בכל מקרה יגיע אליי, יש את חובת ההשתדלות, יש כללת אדם הראשון על הפרנסה. אדם צריך לעבוד, ולפעמים לעבוד קשה מאוד. זה לא שאלה. אבל להבין שלחמוד ולחשוב, כן, זה יכול להגיע אליי, זה הטעות החמורה. אנחנו בני כפר מול בת המלך. מה שלא שייך לנו, אנחנו רחוקים ואין שום סיכוי שזה יגיע אלינו. אז כמובן שאין שום צורה ואפשרות אפילו בלב שנוכל לחמוד. זה מה שמלמדת אותנו התורה בדיברה העשירית של עשרת הדיברות. לפני שנסיים, נודה לטכנאינו היקר לישי פופובסקי, לכל צוות רדיו כל חי הנפלא, לכם המאזינים, תודה על האזנתכם. המשך האזנה ערבה ומועילה. שבת שלום ומבורך.